פרשת ויחי. פרשת ויחי, כן, זה הגמר, זה הסיכום של, של כל, של כל התהליך הזה, של ספר בראשית בכלל. הבאתי כמה פעמים מדרש, תחילת ספר בראשית, המדרש אומר, ראת אתה תוהו ובוהו, וחושך הפני תהום, וחושך מרחפת הפני המים. המדרש אומר, פה רמוזים כל המלכויות שעם ישראל התמודד איתם. אתה תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומי, ורוח אלוקים מרחפת הפני המים, זה רוחו של מלך המשיח. כל זה תהליך. כל זה נוצר בספר בראשית, שיעקב אבינו מברך את השבטים ואומר ליהודה, עד כי יבוא שילו, עד שיבוא מלך המשיח. זה משלים כאן את ההתגבשות הזאת, את התהליך הזה. הנה, אומר הרב צבי יהודה, מקור אחד, יעקב אבינו תחילת הציבוריות. לסיום של דבר תורה יש ערך מיוחד. סיום, צריך לחגוג סיום. עושים סיום, צריך לחגוג אותו. לא סתם לקום, לא, גמרתי את השנה, כן, סיום שנה, סיום... סיום פרשה, אנחנו עושים בכיתה, כל פרשה סיום. עושים מסיבה, עושים ילד מביא דבר תורה, כיתה א'. יש סיום פרשה, זה אירוע. להרגיש שהתחלנו, סיימנו משהו, מתחילים משהו. עושים סיום מסכת, מחר מסכת תענית בדף יומי. סיום ש"ס בכלל. כל פעם שיש סיום ש"ס במדינת ישראל, זה נהיה יותר ויותר עסק גדול, ברוך השם. ובסיום השעה זה גורם להרבה אנשים להצטרף ללמדי הדף יומי. עושים מזה עסק גדול וזה, ו... אני ממליץ. משהו מדהים. היום, זה לא קשה היום. אני מכיר אנשים, חלק גם מילדים שלי, ברוך השם, בטלפון, בזה, אתה נוסע בנסיעה, אתה שומע דף יומי, אתה רוצה ליד, חצי שעה, אתה רוצה מהר, 10 דקות, יש כל האפשרויות ללמד דף יומי. בכל מצב שלא תהיה. לא, זה לא כבר, שאדם בא צריך ללכת, ללכת מיוחד, בוודאי הכי טוב, שיעור בבית הכנסת, עם ציבור, לומדים דף יומי, יש המון. אבל יש עוד מלא אפשרויות אחרות גם ללמוד. למה שאדם לא יחטוף שס. יש היום גם משהו חדש, טרייד-אף. טרייד-אף. לומדים 2 דפים. שמעת? 2 דפים.
גם 7 דפים.
מה? גם 7 דפים. טוב, 7 זה... זה קרבי. 7 דפים זה סיום ש"ס בשנה.
כן.
אבל יש, ראיתי מודעות, טרייד-אף עושים. 3.5 שנים, גורמים את הש"ס. וואו. צריך ללמוד תורה, בקיצור, קביעות תורה. סיום, נו, דיברנו על סיום, מקור אחד. לסיום של דבר תורה יש ערך מיוחד. עניין ספר בראשית הוא מעשה אבות. וכל אחד מהאבות מופיע, הנה, בשתי פרשיות, כמו שאמרנו. עצם הפגישה עם קיומו באופן כללי, כמו זה הולך לך, על אברהם אבינו, אחר כך התפרטו תכונותיו האישיות בבאר. יעקב אבינו נקרא בחיר שבאבות, אצלו מתחילה התגלות התכלית, המטרה, החפץ, אחריתה. אחרית האבותיות. הוא אינו רק אישיות פרטית, אלא מעבר התחלת הריבויות היצבורית. עם ישראל נקרא על שמו בית ישראל, בית יעקב, כבדה השם את יעקב. לכן הוא נפגש עם משה רבנו. תורה צבענו משה, מורשה קהילת יעקב. 2, אחרי 3 האבות שהם רק נקראו אבות באופן מוחלט, 3 נקראים אבות, חז"ל אומרים, פגישים עם אבותינו מספר ב', כך הוא קורא להם. אשר להם דו פרצופים למעליותה, וישב מקץ הם מתגלים בתור אישים שם היסודות שלנו, בויגש ויחי מתגנים בצד הכללי שלהם בתור ההתחלה של עם ישראל. בתחילה יצור בהתפרטות, הבלטה מיוחדת של כל אחד, מה שנראה כאילו פירוד, הסברנו את זה, מה זה המחלוקת בין השבטים? שכל אחד צריך להופיע באישיות שלו בצורה חריפה מאוד, אני ולא אתה. כדי שהוא ייתן לעם ישראל את הכוחות שהוא צריך לתת בבניין האומה. לא נחזור לזה עכשיו. פרשת ויגש, בהתוודע יוסף אל אחיו, מתגלה ערך אמיתי של יהודה, יוסף, אמיתי של יהודה, יוסף ושלמות כלל ישראל. כאן זה כבר התגבשות. לכל הדורות, 2 צדדים של מלכות ישראל, המלכות הקבועה של יהודה, והמלכות הפרוזודורית, כן, של יוסף, שילה לשעה, ויהודה כל זה יסוד הכנה של בניין בית ישראל. מתוך ההתפרטות הזאת, כן, הידוע, אני עושה פה הקדמה למה שהרב סוידה ממשיך פה בשורה 10. ידוע, כאשר יעקב בא לברך את בניו, פרשת ויחי, הוא קורא לכולם, התקבצו ושמעו לכם, הוא רוצה לברך אותם, חז"ל אומרים שהוא קרא להם והסתלקה מנו שכינה. הסתלקה מנו שכינה, רצה, ביקש לגלות את הקץ, הסתלקה מנו שכינה, שלא יגלה את כל הסודות. אבל, אז הוא אמר, אולי מישהו פה לא טוב, אולי יש לי בן גם כן לא צדיק כמו אבותיי, כמו אצל אברהם, כמו אצל יצחק. ככה שאל, הוא אמרו לו בניו, שמע ישראל, שמע אבינו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אולי שם זה נאמר פעם ראשונה, אולי כבר, אבל הפסוק הזה, ככה חזר אומרים, שהם אמרו את הפסוק הזה, שמע ישראל, השם אחד. שמח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אחר כך חז"ל דנו, האם להגיד ברוך שם בתפילה או לא. אמרו, משה לא אמר את זה. משה בתורה, שמע ישראל אחד, לא כתוב ברוך שם ועד. אבל יעקב כן אמר. לכן תקנו להגיד בלחש. גמרא. אמרה לדבר על זה. יום כיפור אומרים בקול, אבל לא, לא ניכנס כל זה. אז כאן הרב סוידה מדגיש את זה. מקור 2, שורה 10, מתוך כל ההתפרטות מגיעים להתאגדות פרשת ויחי. קפצו, ההתקפצו הזה, כן? סביב מיטתו של יעקב, זה רובה זה רובה של פרשת ויחי, בכמות ובאיכות. פגישה בעניין הנורא והנשגב של ערך הכלל, ישראל, כלל ישראלי, שמופיע בסידור, בסיום הספר, לאחר כל ההכנות של אבותינו הראשונים. ממשיך רב צעוד, האבות והבנים הם שני צדדים של עניין אחד. זה בעניין גדול ועצום. במדרש נמצא שרצה נקנית בשבועתם של אבות וכיבושם של בנים. מכאן בשלמות הגאולה, והשיב לב אבות על בנים לבני אדם. כל זה מתבטא בגילוי החודש של חז"ל, בתרגום מונקלוס, מפי ראשוני התנאים, על הפסוק, שהוא מברך את יוסף, משם רואה אבן ישראל, אבהנו בנין, זרע די ישראל. כאילו התרגום של אבן הוא אבא ובן. אנו מפגשים בסדר כאילו רואים לישראל. שלוש, אפרים ומנשה. כן, יש כל עניין של אפרים ומנשה, זה עניין גדול, יש הרבה הרבה מה לדבר עליו. אני נהיג לומר תמיד בפרשה הזאת. למה קבעו וחי יברך ישראל אמור לשמחה אלוקים וכפיים מנשה? מה, איך קפצו לפיים מנשה? מה הם יהודה, לוי? לא יודע, הם מברך, האבא מברך את הילדים שלו בליל שבת. את הבנות ישמח אלוקים כשרה יבקר החבליה. סתם ככה, זה מנהג טוב שלברך את הילדים ובנים שהתברכו מהוריהם, מצווה כתוב קבולה, לנשק את יד האמא בליל שבת. מישהו הזכיר לי את זה לאחרונה. אז אם חיים זה זכות, והם מברכים אותך. את הבנות, גם טוב, זה נשיקה. נשיקה מהאבא ואמא, אין שום בעיה בזה. רצוי מאוד וחשוב מאוד. אז אין כל אצלנו באים, כל הילדים, כל הנכדים, כולם באים לברכה מסבא וסבא. אשכנזים נוהגים, יש הרבה אשכנזים נוהגים לפני הקידוש, ספרדים אחרי הקידוש. טוב לעשות את הברכה, ברכה יברך ישראל. אז את הילדות מברכים, ישמח אלוקים כשרה יבקר חבליה. פתאום בבנים, ישמח אלוקים כי אפרים וכי מנשה. מה, איך קפצנו שתי דורות? יש כמה תשובות על זה. אחד אומר, בדרך כלל יש ירידת הדורות. הדור הבא הוא לא כמו הדור הקודם. יש ירידת הדורות. הנה מצינו שני ילדים שלא היה להם ירידת הדורות. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. הם זוכים להיות כמו הדור הקודם. אז אבא מברך את הילדים שלו, שתהיה כמו הדור שלנו. לא יהיה לך ירידת הדורות. תזכה להיות כמו אפרים ומנשה. דבר נוסף, מתחילת ספר בראשית, כל פעם שיש שני אחים, הקטן עולה לגדולה, והצעיר, והגדול מקנה בו, והורג אותו. אבל הורג את קין. קין הורג את אבל. יצחק וישמעאל רבים. יעקב ועשיו רבים. יוסף ואחים רבים. פתאום באים שני אחים. הצעיר מקבל את הגדולה, ואחיו לא מקנה בו. ראינו שמנשה התלונן, ולמה. אז אומר האבא לילדים שלו, תהיו כמו אפרים מנשה. שלא היה קינה ביניהם. בסדר, יש עוד תורה ביניהם. אומר הרב צבי יהודה, פרשתנו, מקור שלו, יש חידוש מיוחד לכל הדורות. אפרים ומנשה, כרובן ושמעון יולי. מהיום, אפרים ומנשה יהיו שני צדדים. שתי הגדרות מיוחדות בסדר מחוד ישראל אחד ישראל. הם שייכים למסגרת השלמה של יקפצו ושימו כולכם. יעקב אבינו מלא סיבוכים. בלי סוף, כמה הרב צבי יהודה מדבר על זה. הסיבוכיות של יעקב אבינו. מרגע לידתו, כן, שהוא אוחז בעקב עשיו, זה גם סיבוך כזה, עד לדבריו הרחונים בסדרו השבטים. הוא בא אליך ואחר, אפרים נשה, סיכל ידיו, כן, סיכל ידיו, זה כך. סיבוכיות של יעקב אבינו מופיעה גם ברכות לבנים. בקונסטלציה של השבטים מופיעה הבחנה חדשה בתוך המקור היסודי של בני יוסף. מהתסבוכת הזאת של סיכל ידיו מתברר סדר אפרים אשר יגדל, כן, הוא אומר לו, עתיד יהושע הציון, זרוע יום אלו הגויים. אחריו שאול מבני רחל, כן, זה קודם כל בא דרך אפרים, שאול זה מבנימין, גם כן מרחל, עד אשר מגיעים לעיקר, לפנימיות, מלכות בית דוד. מתקבלת בו ידיעה שעל ידי זרוע של אפרים, תקום בריאה מיוחדת, תהיה מלוא הגויים. יהושע בן נון, שימית שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון, כל העולם שמע מזה וראה את זה, טפל את זה. על זה יעקב רומז כאן. השם ישמע לדיבור של איש שישפיע על מהלך הטבע, בניגוד למחשבה שהנס הוא מחוץ לטבע, התברר במלוא הגויים שהטבע עצמו נמשך מהנשיאות האלוקית. שם בספר בראשית, יהושע נאמר, לא היא כתובה ספר הישר. מי זה ספר הישר? ספר בראשית. כלומר, כשזה קורה ביהושע, אז כתוב שם, לא היא כתובה ספר הישר. מה הכוונה? אומר רש"י, כבר רמז את זה יעקב, כשאמר, זרוע יום אלו הגויים. זה ספר ישר, ספר בראשית. רמז כאן. בואו נראה משהו יפה, מקור חמש. אנחנו רואים כאן, יוסף אומר, מצווה, הוא נפטר בסוף פרשת ויחי, אומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. תלו אותי לארץ ישראל. ואכן כשבני ישראל יוצאים, פרשת בשלח, ויקח משה את עצמו את יוסף עמו, כי ישביע ישביע יוסף, למור פקוד יפקוד אלוקים אתכם. משה בעצמו כתוב, כל הם עסקו בביזת מצרים וזה, ומשה לקח את עצמו את יוסף איתו.
שכם זה
נקשב
למדינת ישראל.
מה? מי? שכם. כן, בטח. וואו, וואו. חזק מאוד. אז כתוב פרסת ואת חנן, משה רבנו רואה שלוקחים את עצמות יוסף לארץ ישראל. והשם אומר לו, אתה מת כאן במדבר, עלי על הר סיני ומות בהר הזה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, למה יוסף הולך להיקבר בארץ ואני לא? הנה, מקור חמש, למדרש רבה. דבר אחרי אמר רב לוי, אמר לפניו, מי? משה רבנו. ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסים לארץ, ואני לא נכנס לארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, אני כבר בארצו. ומי שלא הודה בארצו, אני כבר בארצו. יוסף הודה בארצו מניין. גבירתו אומרת, הוא הביא לנו איש עברי לצחק בנו, ולא כפר. אלא כשהוא עומד מול שר המשקים, מבקש שיציל אותו, אומר לו, גנוב, גונבתי מארץ העברים. הוא מודה שהוא מארץ ישראל. יכולים להגיד, מה אתה משתבך? תגיד לו, תזכיר אותי וזה, וזהו. למה הוא צריך להגיד שהוא עברי, הוא מארץ ישראל? הוא מודה בזה. נקבר בארץ, שנאמר, ואת עצמות יוסף, השאלו בית בני ישראל מצרים, קברו בשכם. אבל אתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא הודעת בארצך, לכן לא תקבר בארץ. איפה? שבנות יתרו אומרות לאבא שלהם, הוא אמר, למה באתם היום מוקדם מהבאר? אמרו, איש מצרי, ציינו מיד הורים. והוא שומע ושותק, לפיכך לא נגבר בארצו. כן, מדרש פלא. אומר לו, אתה לא יודעת בארצך, אתה צריך להגיד, אני לא מצרי. אומר הרב צבי יהודה, או כמה פעמים הרב צבי יהודה חוזר על ה...
אבל הרב,
נו. נכון, נו, אבל הוא שואל, למה אני רוצה לקבר בארץ? זה אחר כך, זה אפשר. אבל תכלס, למה הוא לא עד אותו לארץ? מקור 6, בסיום הפרשה מגישים בצוואתו של יוסף, והייתם את צבאי מזה, חזרנו עם יוסף, הודע בארצו, נקבר בארצו. משה לא הודע בארצו, נקבר בארצו. על זה יש אמרה מפורסמת של האדמור מאוסטרובצה, ששמעתי בוורשה מפי תלמיד חכם בשמו. אחר כך נפגשתי איתו, עם האדמור הזה, ושמעתי את זה מפי קודשו. הוא אמר לי, לכאורה, למה יש לחזל ביקורת על משה? יוסף אמר את האמת, שהוא נולד בארץ ישראל, אבל משה רבנו נולד במצרים, וגדל במצרים, אף פעם לא נולד ישראל, למה אתה אומר? הוא לא יודע בארצו, הוא אף פעם לא היה שם. תראו מה ענה האדמור. אלא שבאמת, איפה אתה באת? מאיזה ארץ? אתה מארץ נולדת? באמת כל יהודי הוא מארץ ישראל. באופן פרטי יכולות להיות כל מיני סיבות מעכבות. אבל באופן כללי ויסודי, אדם שהוא מזר אברהם יצחק ויעקב, לכן הוא שייך לארץ ישראל. אז גם כשאתה נולדת בארץ, אתה צריך להגיד אני מארץ. מכאן פסק הלכה שתמיד חם גדול, כל יהודי שואלים אותו מאיזה מקום הוא, מתימן, אפריקה, פריז, צריך להגיד שהוא מארץ ישראל. הרב צבי יהודה רומז כאן, אני חושב, פסק הלכה, היה בזמן הטורקים. אז הם רצו לגרש יהודים שבאו לכאן, באו לארץ. הוא אמר, רק אמרו, מי שנולד בארץ, יישאר. תבואו, נשבע על התנך, לא יודע מה. והיה איזה גאון גדול, על פי זה הוא אמר, כל יהודי הוא מארץ ישראל, אפשר להישבע שאתה מארץ ישראל. אני חושב שהרב צבי יהודה מתכוון לה... מה? הבריטים?
במעפילים, כשהם היו מגיעים לאסוף את...
אולי, כן, אבל אני חושב שגם קודם, יכול להיות גם שמה.
המעפילים היו יורדים מהר מהספינות,
ומברכים אותם.
הם היו מהר מגיעים כדי להתרבב בתוך...
אז היו מביאים אותם, תשבע וזה. אמרו, אז הוא אומר, או בריטים, אני חושב שזה גם קודם, מה שידוע לי, הסיפור הזה שהרב צבי יהודה מתכוון. אבל גם בזמן הבריטים, זה ידוע. המעפילים, מסעיות, מפזרים, היו כבר עושים כוננות לקיבוצים מסביב, ואנחנו מכניסים לכם היום עולים, מערבבים אותם בתוך החדר אוכל, בתוך הבתים של זה, הם היו מחפשים, אתה יהודי, כן, אתה יהודי, אתה מארץ ישראל, כן, כן, כן. היו מבלבלים אותם ככה. היו גם מביאים כמה מסעיות, שתי מסעיות מלאות מעפילים בשקט זה, ואחד עם אורות גבוהים נוסעת. הם רצים אחרי המסעית הזאת, באים, פותחים, אין אף אחד. הם גם תפסו וגירשו אותם לקפריסין וזה, אבל היו הצליחו להכניס הרבה יהודים. אומר הרב צבי יהודה, שוב נפגשים כאן, שורה 11 מקור 6, אבות ובנים. ארץ ישראל היא המסגרת של כלל ישראל. מי כעמך ישראל, הכל עניין אחד. חלק אנושות מקודש מראש מקדם, וחלק גיאוגרפי מקודש ודבקות בארץ. קדושת הארץ שייכת לעניין הזה של יספו, של יעקב אבינו ויקבצו. כלל ישראל מתגלה בשלמותו על ידי הסגולה המיוחדת של קדושת הארץ, כמו שאומר הזוהר, על הפסוק גוי אחד בארץ, אמה הייתה עינון עקרון אחד, ולה עינון בלעדיה, בלחודיו. בלעדיה הם לא גוי אחד. מה שרב צבי יהודה אומר כאן. בארץ הם גוי אחד, והשם אחד ושמו אחד. זה קצת תמצית דברים, פרשת ויחי.